לאורה, רדיו ספרד, מדברים ישראלית. שלום וברוכים הבאים ללאורה, רדיו ספרד בישראלית. נתראה כאן בכל יום רביעי ב8. כבר מתחילים. כותרות השבוע בספרד.
מה היה לנו השבוע בספרד? נדחתה הצבעה על ההכרה בקטלנית, גליציאנית ובסקית כשפות רשמיות באירופה. העיתונים אל מונדו, אל פאיס ולה ונגרדיה דיווחו השבוע כי למרות מאמצי ממשלת ספרד, ובראשה פדרו סנצ'ז, להביא לאישור רשמי מצד האיחוד האירופי להכיר בקטלנית, גליציאנית ובסקית כשפות רשמיות של האיחוד. ההצבעה שנועדה להתקיים בבריסל נדחתה. זאת משום שההצעה חייבה תמימות דעים מצד כל המדינות החברות, וספרד לא הצליחה לגייס את מלוא התמיכה. מספר מדינות הסתייגו מההצעה, במיוחד מההשלכות המשפטיות, כלכליות ותקדימיות, ונדרשה בחינה מחודשת של האמנות הרלוונטיות. רק דנמרק וסלובניה הביעו תמיכה פומבית. לעומתן, פינלנד, שוודיה, צרפת ואוסטריה הציגו הסתייגויות. השפות הללו מדוברות על ידי כ-20 מיליון בני אדם. ההצבעה נדחתה, ככל הנראה, ל-24 ביוני. האינסטלטורית של מפלגת השלטון ניסתה להשיג מידע על חוקרי משטרה. עיתוני אל מונדו ואבסה חשפו כי לידה דיאס, פעילה בחירה במפלגת השלטון PSOE, שכונתה האינסטלטורית של המפלגה, ניסתה להשיג מידע על בכירים ביחידת החקירות של המשטרה, ה-USO, משמר אזרחי. היחידה חוקרת בין היתר את פרשת קולדו, תיק שוחד והונאה שכולל טענות על קבלת מכרזים בתמורה לטובות הנאה מצד גורמים פוליטיים ואנשי עסקים. לפי הפרסומים, דיאס נפגשה עם קצין משטרה, רובן ויאלבה, החשוד בעצמו בשחיתות, והציע לו חסינות תמורת מידע שיביך את חוקרי ה-USO. לטענתה, היחידה פועלת בשירות הימין, משתמשת בהאזנות סתר בלתי חוקיות ומקבלת מימון מעסקים פרטיים, במטרה לערער את שלטון המפלגה. לפי עיתון ABC, איש עסקים הנאשם בהונאה הציע לדיאס מידע שיפיל את ראש יחידת הפשיעה הכלכלית אנטוניו בלס. בעקבות הפרסומים, הכריזה מפלגת האופוזיציה, ה-PP, על הפגנה ביום ראשון הקרוב במדריד כנגד מפלגת השלטון, ה-PSOE. שבעה מהגרים נהרגו בהתהפכות כלי שיט בקנרים. העיתונות הספרדית דיווחה השבוע על טרגדיה נוספת בנתיב הקנרי, אחד ממסלולי ההגירה הימיים הקטלניים ביותר בעולם. כלי שיט שנשא יותר מ-100 מהגרים ברובם מאפריקה, התהפך מטרים ספורים לפני הגעתו לנמל לרסטינגה באיי אל יארו. שבעה נהרגו, 4 נשים ו-3 ילדות. 2 צעירים נוספים נפצעו באורח קשה. האירוע התרחש זמן קצר לפני שהמאגרים עמדו לרדת מהסירה. הפצועים פונו לתנריף. האירוע הזה מתרחש 8 חודשים בלבד לאחר אסון דומה שבו טבעו 84 בני אדם. בית הדין החוקתי צפוי לדחות את רוב העתירה של מפלגת ה-PP נגד חוק החנינה. חוק החנינה, שאושר במאי 2024 על ידי ממשלת סנצ'ז, נועד לחון את המעורבים במהלך העצמאות הקטלונית בשנים 2011 עד 2023, כולל ההנהגה הבדלנית לשעבר. החוק עורר סערה ציבורית, משפטית ופוליטית, והוגשה נגדו שורת עתירות. המרכזית שבהן מצד מפלגת האופוזיציה, ה-PP. בתחילת השבוע פורסם כי טיוטת פסק הדין של בית הדין החוקתי צפויה לדחות את רוב סעיפי העתירה ולאשר את החוק. מתוך 10 שופטי המותב, 6 נחשבים לפרוגרסיביים ו4 לשמרנים. עם זאת, מספר סעיפים כן התקבלו, וביניהם קביעות הנוגעות לאי החלת החוק על מתנגדי עצמאות. לקביעה שאין תחולה עתידית לחוק ולכך שאזרחים וארגונים יוכלו לעתור בנושא. הנקודה הרגישה ביותר היא חנינתו של קרלוס פוג'מון, נשיא קטלוניה לשעבר. החוק אינו מכסה את סעיף המעילה בכספי ציבור בו הוא מואשם. בית המשפט העליון קבע כי לא ניתן לכלול עבירה זו בחוק החנינה, ופוג'מון עתר לבית הדין החוקתי אשר יכריע בכך רק בעוד מספר חודשים. מפלגת ה-PP הודיע כי החוק נחשב מבחינתה לבלתי חוקתי. חשד לאיסדרים במכרז שקיבל מקורב של בגוניה גומז. החקירה סביב רעיית ראש הממשלה בגוניה גומז מתרחבת. כזכור, בשנה החולפת הוגשה נגדה תלונה על ידי ארגון הימין ידיים נקיות, בטענה שניצלה את מעמדה לקידום חברים. בין היתר, גומז פעלה לקידום היזם חואן קרלוס ברבס, שותפה לשעבר באקדמיה. ברבס הוא בעל חברת אינובה נקסט. כעת פורסם כי דוח של גוף הפיקוח הציבורי איגאה מצא אי סדרים במכרז ציבורי בסך 2 מיליון אירו של גוף בשם Red.S, שבו זכתה החברה שלו. לפי הדוח, הבחירה בזוכה לא עמדה בכל הקריטריונים המחייבים לפי החוק, ובמיוחד בנושא היחס בין קריטריונים כלכליים לתוכניים. כמו כן, נמסר כי גומז סיפקה לחברה מכתבי המלצה שסייעו לה לזכות במכרזים במימון אירופי. אני נטלי פיינשטיין, והחדשות הוגשו על ידי אתר החדשות הפואנטה.
מחליפים מילה.
שלום לכולם, אנחנו כאן במחליפים מילה. אני איתכם מדווה וליס, והיום איתנו עינת אלמון, ראש מדור תרבות במכון סרוונטס תל אביב, ועוצרת את הערוכה מכאב לתקווה, אנשי שיבה באוקטובר, דוברי הספרדית בישראל. התערוכה כבר מוצגת מהשביעי במאי בעצם, והיא תהיה מוצגת את אמצע יוני בסנטרו ספרד במדריד. שלום עינת.
הולה, מתל אביב.
אז בואי קודם תספרי לי מה זה מכון סרוונטס.
מכון סרוונטס זה מכון לתרבות ספרד והמדינות הדוברות ספרדית, חשוב להדגיש, של ממשלת ספרד. הוא קם ב-1991, כיום הוא מונה יותר מ-80 מכונים, סניפים בכל העולם, במדינות לא דוברות ספרדית. בתל אביב הוא נפתח ב-1998, ומשם אנחנו פועלים לקידום תרבות ספרד, תרבות מדינות אמריקה הלטינית, תיאורים בספרדית וקידום תרבות יהודי ספרד והלדינו.
אוקיי. אז לפני שאנחנו מתחילים לדבר על התערוכה, אם את יכולה לשתף אותנו קצת בקשר שלך לספרדית ואיך את בכלל מגיעה למכון סרוונטס.
אז אני אקדים ואומר שלי אין קשר משפחתי לספרד. אני אשכנזיה מכל הכיוונים. ואני חושבת ש חלמתי, כשקראתי, כן, כמו כולם, את 100 שנים של בדידות, חלמתי לקרוא את זה בספרדית יום אחד. וזה התחיל בקטנה עם איזה קורס ספרדית, כשהיה לי רגע זמן במשמרות במהלך השירות הצבאי, ואחר כך נרשמתי ללימודי תואר בלימודי ספרד, לימודים ספרדיים, באוניברסיטה העברית, שהיא היחידה בארץ שיש לה תואר מלא, ושאלו אותי מה תעשי עם זה, אמרתי, לא יודעת, אבל אני רוצה ללמוד מה שאני אוהבת. בהמשך, במסגרת חילופי מרצים, אז נשלחתי למדריד ללמד עברית במחלקה לשפות שמיות בקומפלוטנסה.
Wow.
הייתי שם 3 שנים. במהלכם גם לימדתי בסנטר חודאו קריסטיאנו, של מסדר החיות מציון, גם עברית, ועבדתי גם במחלקת תרבות של שגרירות ישראל במדריד.
אנחנו מדברים על איזה שנה? בערך?
אנחנו מדברים על תחילת המילניום, תחילת שנות 2000, כן, כן. וזהו, אני עובדת במכון סרוונטס כבר אי אלו שנים, בעצם חיה ממש בספרדית ובעברית, יותר בספרדית אני חושבת. וזה הקשר שלי, וכבר 21 שנה שאני במכון, ופועלת במרץ באמת לקידום לקידום התרבות הזאת בישראל, גם הפנים הפחות מוכרים שלה, וגם את בעצם הדיאלוג התרבותי בין שתי המדינות.
שזה משהו שמאוד חשוב כרגע.
חשוב ולא פשוט. אני כן זוכרת מהתקופה שלי במחלקת תרבות בשגרירות של ישראל, שהתרבות הרבה פעמים משמשת כביש עוקף, נתיב עוקף, כשהעניינים הפוליטיים הם נפיצים יותר.
כן, שפה אחרת. אז בואי בעצם נדבר על התערוכה מכאב לתקווה. מה את יכולה לספר לנו? איך היא נוצרה? מאיפה
איך
היא
היא
באה?
נוצרת? זה קרה מכמה כיוונים. קשה שלא לשים לב שרבים מהמעורבים בטרגדיה הם יוצאי אמריקה הלטינית, שאנחנו בישראל בדרך כלל מדברים עליהם בהקשרים הרבה הרבה יותר חיוביים, לא של טרגדיה, של עלייה
כן.
מאוד מוצלחת, של עלייה מאוד אהובה, של קליטה מאוד מוצלחת, עם הרבה הרבה פחות אתגרים מאשר עם עליות אחרות בישראל, ואוהבים מאוד את השמחת חיים שלהם, ואת המבטא המתגלגל, ואת האסטדו, זה נורא סטריאוטיפי, אבל זה ככה.
כן.
וגם ידוע, מספרם הגבוה בקיבוצים, בנגב ובעוטף, קיבוץ חצרים עם הטפטפות, ופעם ראשונה אני חושבת שהם נקשרים בטרגדיה, לא בסיפור
טרגדיה.
של הצלחה ואופטימיות, ובאמת אי אפשר להתעלם, הביבסים עם מוצא ארגנטינאי ופרואני, וסילביה קוניו, אימא של אריאל ודוד שעדיין בעזה, הם ארגנטינאים, ועוד 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 סיפורים שמעורבים בהם דוברי ספרדית. בכלל יש 200,000 דוברי ספרדית בישראל, והחלטנו שזה ממש הכרחי להקדיש להם איזשהו פרויקט. ארז קגנוביץ' הצלם, הוא חתום על לייבל שנקרא Humans of Tel Aviv, שזה נולד בהשראת Humans of New York, ויש כמעט בכל עיר פרויקט כזה, והוא גם שיתף איתנו פעולה כבר לפני 6 שנים בפרויקט שנקרא Humans of Cervantes, שגם
אוקיי.
הפקנו בשיתוף איתו, על דמויות של אנשים שתרמו, שהם גשר בין התרבות הספרדית לישראלית, בכל מיני תחומים, גסטרונומיה, דיפלומטיה, מחול, ספרות, כלכלה, לדינו. וזאת הארוחה שנרצה לחדש, אגב, לקראת שנת ה-40 שנה ליחסי ישראל-ספרד שנה הבאה.
מעניין.
ומאז ארז הוא קצת כמו שייך למכון סרוונטס במידה מסוימת, ואני חושבת שהרעיון לעשות משהו כמעט היה סימולטני, כמעט טלפתיה בינינו. דיברנו וזה פשוט יצא, שצריך לעשות משהו עם דוברי הספרדית שקשורים לזה, שהוא כבר הכין את הארוחה של Humans of 7 באוקטובר, וזה ככה הייתה מין פתיחת עוד פרק של התערוכה ההיא, וזו התוצאה. תהליך העבודה היה ממש מרתק. אנחנו נסענו ברחבי הארץ לפגוש את האנשים,
עשיתם את זה יחד.
חלק בבתיהם, חלק במקומות שהם מפונים אליו, מהקיבוצים שלהם. ומה שהיה לנו חשוב לעומת פרויקטים אחרים שנעשו על קורבנות ועל ניצולים ועל חטופים, זה לא להישאר רק בטרגדיה, אלא גם להשמיע סיפורים של דוברי ספרדית שקשורים גם לשיקום ולהנצחה ולדברור, ולא רק להישאר בטרגדיה של היום הזה, ולא להישאר רק באמריקה הלטינית או בארגנטינה, אלא גם חלקם של דוברי לדינו ושל יוצאי ספרד בסיפור הזה.
אז בואי תיקחי אותנו קצת לתערוכה, מה אנחנו רואים בה, מה יש בה, ובאמת, את נגעת בחידוש ובחזון שהיא נוגעת בה, אז מה אנחנו מצפים לראות?
הפורמט הוא דיוקן וסיפור, דיוקן וראיון, צילום וראיון. בתוך הראיון גם זיקקנו את העיקר, ובתערוכה נראה את הפנים ואת הסיפור שזיקקנו, של כל דמות. אני ככה, זה הפורמט של Humans Off, ויש לנו בסופו של דבר 20 דיוקנים. יכולנו לצלם הרבה יותר אנשים, יש כל כך הרבה אנשים שהסיפור שלהם נוגע, אז
לצערנו.
ללא ספק השארנו בחוץ, ומנגד אני כן יכולה לספר שיש אנשים שגם מאוד רצינו שישתתפו בתערוכה, ולא הצלחנו, אני אביא רק דוגמה אחת, כי ראוי לציין אותה למרות שהיא לא בתערוכה. בין התצפיתניות הייתה חיילת שאבא שלה הוא מסביליה, מאיה ויאלובו, זכרונה לברכה, ואני יצרתי קשר עם האבא, והוא הבטיח שהוא ידבר עם האימא, והוא חזר אלינו עם תשובה שהיא לא מוכנה להצטלם בפרויקט שמעמיד אותה כאם שכולה באופן רשמי, והיא לא הייתה מסוגלת, ואותו לא הצלחנו לצלם, מפני שפשוט הזמן שהוא היה בארץ, אז הצלם לא היה בארץ ולא הצלחנו לתפוס אותו. ולעומת זאת, השתתפו בפרויקט אנשים שדווקא היה להם מאוד מאוד חשוב להשתתף בפרויקט כעוד דרך להנציח את יקיריהם, ככה למשל נטליה קסרוטי, אימא של קשת קסרוטי שנרצח בנובה, הנער יפהפית הזה שאנחנו
יפהפה.
נשמע לאייקון, והיא גם לא רק מנציחה אותו באמצעות השתתפות בפרויקט כזה, אלא היא למדה תקלוט והיא חיה את זכרו באמצעות המוזיקה.
לא, לא, היא מדהימה.
במסעות הסברה בכל העולם. כשצילמנו את סילבי אקוניו, לא האמנו שבעת הזאת עדיין שני הבנים שלה היו בעזה. ופשוט באמת הרגשנו שאנחנו גם נותנים עוד הזדמנות למשתתפים לספר את הסיפור של יקיריהם, או את הסיפור של ישראל, תלוי במי מדובר.
וואו, באמת מרגש. ואיך בעצם אתם מגיעים עם התערוכה למדריד? מה התהליך? איך אתם...
כשסיפרנו, למכון סרוונטס תל אביב יש שיתוף פעולה מאז ומתמיד עם סנטרו ספרד, אנחנו גם נציג בהמשך השנה תערוכה על ההיסטוריה של יהודי אל אנדלוס והגניזה הקהירית, שזה עוד פרויקט שסנטרו ספרד מעורב פה. וכשסיפרנו להם על הפרויקט הזה, ראינו איך אורו פניו של מנהל סנטרו ספרד, חיימה, ושהוא גם היה נספח תרבות בשגרירות ספרד בישראל כמה שנים לפני כן, כאן נולדה ביתו אני חושבת, והוא ממש אמר שהוא רואה בפרויקט כזה איזשהו גשר, איזשהו ריפוי בין ישראל לספרד בתקופה מאתגרת, כמו שכולנו יודעים,
מאוד
ליחסים
מאתגרת, וזה
בין
מאוד
שתי
מרגש גם.
המדינות, מאוד מאתגרת, אני מאוד עדינה.
כן.
והם החליטו שהם רוצים את התערוכה. היא נחנכה, התערוכה נפתחה בתל אביב אצלנו בסוף ינואר, בהשתתפות שגרירת ספרד אנה סלומון, ואנשים ממשרד החוץ הישראלי, ועיתונאים ודיפלומטים. והם בסנטר ספרד הם הודיעו שהם מעוניינים להציג את התערוכה במאי, והנה זה קורה, ושגרירות ישראל לא הייתה מעורבת מלכתחילה בתערוכה, אבל היא נכנסה לתמונה עם הצגת התערוכה בגרסה במדריד בסנטר ספרד.
אז בעצם סנטרו ספרד בעזרה עם משגרירות ישראל ואיתכם כמובן ו...
ועם שגרירות ספרד, ועם שגרירות ספרד בישראל. אלה
ושגרירות
הגורמים
ספרד.
שמעורבים.
מהמם. אז אני מקווה שאנחנו נתראה, כי אתם מגיעים לפה, נכון? מי מגיע מישראל?
אנחנו מגיעים, צלם התערוכה, ארז קגנוביץ', אנוכי, וניקול מישל, שהיא אחת המצולמות בתערוכה פרק מוקדש לתקשורת, ואיך בעצם מספרים למיליוני דוברי ספרדית בעולם את הסיפור של 7 באוקטובר ושל ישראל אחריו. היא עיתונאית ב-i24, שזו רשת ישראלית, שיש לה שידורים בכמה שפות, ושלושתנו נקיים פאנל ב-4 ביוני.
טוב, אנחנו קצת משודרים במקביל, בדיוק באותו יום, אבל כמובן שזה מופץ, והתערוכה, אפשר לראות אותה עד אמצע יוני, אז אנחנו ממליצים כאן לכולם לבוא ולראות. עינת, אני מאוד מודה לך על הרעיון,
תודה רבה.
ושיהיה המון בהצלחה.
תודה, נתראה.
נתראה.
דברי עכשיו, ילדה, אני שומעת כל העולם מקשיב למלמולך. דברי מלאך שלי, אני יודעת שלא תמיד הקשיבו לקולך. דברו שפתיים יחפות, דברו עיניים, כל עוד חלב נוטף מחיוכך. חבקי את כל פחדיי בשתי ידייך, חבקי דובים גדולים מתוך שנתך. עולם חדש וטוב חפות, דברו עיניים, כל עוד חלב נוטף מחיוכך. חבקי את כל פחדיי בשתי ידייך, חבקי דובים גדולים מתוך שנתך.
שמענו את השיר "שיר לשירה" של קורין אלאל. על הדרך.
שלום לכל המאזינות והמאזינים, כאן מיכל וולפין, השפית שתמיד מבשלת. והיום בטיפ השבועי, בסימן חג השבועות, אני רוצה לשתף במתכון קליל וכיפי שאפשר להכין גם עם הילדים. עוגת גבינה פירורים בכוסיות אישיות. אפשר בגדול להשתמש בכל סוג של גבינה לבנה רכה, אבל אני אוהבת להשתמש בפילדלפיה או בגבינת מסקרפונה כבסיס. להן אני מוסיפה איזושהי גבינה רזה יותר. מבחינת העוגיות, כל העוגיות מתאימות. אפשר להשתמש באוראו, בלוטוס, בפטיבר, עוגיות מריה, מה שאתם אוהבים. אז איך מכינים? מערבבים גבינה עם אבקת סוכר ותמצית וניל, נותנים לזה לנוח מעט. למשקיענים אפשר במקום תמצית וניל לשים מעט גרדת לימון, אבל זה יהיה יותר מתאים עם פטיבר או עם עוגיות מריה ולא עם האוראו והלוטוס. אפשר להוסיף גם קצפת למי שאוהב להשקיע ולהכין, אבל למי שאין זמן, גם גבינה עם מעט תמצית וניל ועוגיות מתאים וטעים וכיפי וקליל ביותר. מה אנחנו עושים? אנחנו טוחנים את העוגיות בבלנדר או מרסקים עם פטיש ניצל ביד, בתוך קערה. לוקחים כוסיות יפות שקופות או איזה שהן קעריות יפות שאתם אוהבים, אפשר גם לשים את זה בתוך כוסיות יין אם בא לכם להיות כאלה מגניבים ולעשות איזה שואו כזה. שמים רבע מהכוסית עם פירורי עוגיות, ממלאים בקרם הגבינה, אפשר עם כף, אפשר עם עסקית זילוף, ומעל מפזרים מעט מהעוגיות. עכשיו, אם אתם רוצים לקחת את זה עוד צעד קדימה ולהיות עוד יותר וואו, אפשר גם לשים חצי עוגיה או רבע עוגיה ממש למעלה, ככה בתוך הכוס, מבצבצת לה. אבל זה אני ממליצה לשים ממש 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 לפני ההגשה. כי את העוגה עצמה צריך לקרר בערך 3 שעות. זהו, אפשר גם לקרר לילה שלם. זהו בגדול, אז עוגיות, קרם גבינה מעל, עוד קצת עוגיות מלמעלה ולמקרר כמה שעות, ואחר כך מגישים את זה, וזה טעים וכיפי, אוכלים את זה עם כפית ונהנים, וזה יפה ומרשים. וזה הטיפ שלי להיום, לכבוד ככה בסימן חג השבועות, ואנחנו מצרפים לכם את המתכון למטה. תהנו!
פרשת השבוע.
המסר המרכזי של פרשתנו, של פרשת השבוע, זה פרשת נשא. המסר המרכזי זה ברכת כהנים. דבר אל אהרן ואל בניו לאמור, כה ברכו את בני ישראל לאמור להם. יברכך השם וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. זה היה הטקס המרכזי של הכהנים. עד היום הכהנים, זאת אומרת הצאצאי של משפחה של אהרון, אח הגדול של משה, אהרון הכהן, כל צאצאים שלו, הם חייבים עד היום לברך את עם ישראל ברגעים ספציפיים של התפילה, בבוקר או של נעילה של יום כיפור או של כל תפילות מוסף של החגים. זה גם תלוי במנהג המקומי, זה גם תלוי במסורת המקומית, אבל בדרך כלל זה הציווי, זה הציווי. וזה מאוד יפה שהתורה משתמשת בפועל למור. דבר אל אהרן ועל בניו למור, כה ברכו את בני ישראל, אמור להם. אמור, מלא. זה יש לנו פירוש רשי שמתייחס בדיוק לפועל הזה, אמור. מלא, כאילו, התורה מזמינה את הכהנים לברך את עמו ישראל, לא בחיפזון, לא במהירות, אבל בכוונה מלאה, בלב שלם. זה מאוד יפה, כי זה אומר לנו גם הרבה על מושג של ברכה. מה זו ברכה? שאני מברך את מישהו, שאני שולח את ברכותיי למישהו, שאני מברך את הילדים שלי, שאני מברך את אשתי, שאשתי מברכת אותי. מה הכוונה? שאני מברך את העולם, שאני מברך את משפחתי. מה הכוונה? מה הסוד של המושג ושל המשמעות של המילה ברכה העולם של היהדות בעולמנו. קודם כל, אנחנו צריכים להבין משהו. לברך את עמו ישראל, לכהנים זו מצווה. בגלל זה, במסורת יהודית, הכהנים לפני שמברכים את עמו ישראל, הם בעצמם מברכים על המצווה. הם אומרים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון, זאת אומרת שקידשת אותנו בתור צאצאים של אהרון אבינו, בקדושתו של אהרון, לברך את עמו ישראל באהבה. ושוב אנחנו חוזרים על אהבה. כדי לברך מישהו, אני חייב קודם כל לבנות, ליצור קשר איתו דרך אהבה, דרך הכיבוד הדתי, דרך הדאגה חיובית עליו. אני לא יכול לברך מישהו סתם. הרבה פעמים אנחנו מברכים, כותבים, שולחים איחולים למישהו סתם. קונים את הכרטיסי ברכה ושולחים את הכרטיסי האלה, את הכרטיסים האלה ככה, כמו שהיינו שולחים, לא יודע, כל מיני דברים. אבל היהדות דורשת מאיתנו כוונה שלמה שאנחנו מתייחסים אל אחר, אל הזולת, כדי לברך אותו. אפילו זה מאוד יפה, כי במסורת שלנו, לדוגמה, המשנה ברורה, אחד מהספרים ההלכתיים שלפני 100 שנה, שהיה כתוב על ידי הרב ישראל מאיר קגן הכהן מפולין, שהוא נפטר ב-1933, אפילו המשנה ברורה אומרת משהו מאוד יפה לגבי כהן שלא אוהב את הציבור שלו, את הקהילה שלו, או שהוא לא אהוב על ידי הקהילה שלו. המשנה ברורה אומרת, כהן שהציבור שונאים אותו, חס וחלילה, או שהוא שונא את הציבור, סכנה הוא לכהן עם משק אפיו. זאת אומרת, הוא לא יכול, אפילו זה מסוכן שהוא יברך אותם. למה? כי אין לו כוונה. אין לו את הכוונה הראויה כדי לברך את עמו. זאת אומרת, את החלק של עם ישראל שיש מולו, את הקהילה שלו. בגלל זה כתבו, תקנו, ככה כותבת המשנה ברורה, בברכה לברך את עמו ישראל באהבה. כדי לברך מישהו אני צריך לאהוב אותו. אני צריך להתייחס אל האנרגיות החיוביות שלי כדי לשלוח אותם גם למישהו אחר. וזה מאוד יפה שברגע שהכהנים מברכים את עם ישראל, הם פנים כנגד פנים. הם לא מברכים כנגד עורף. כשאני מברך את מישהו, אני צריך לראות אותו, להסתכל עליו, להבין אותו, להבין את המקום שלו, להבין, להשתדל, להבין מה הוא עובר בחיים שלו, להשתדל להבין מה הוא צריך ממני. כי בסופו של דבר, ברכה, היא הקשר החיובי האנרגטי בינינו. אז אני צריך ממש להכניס את עצמי במקום שלו כדי לברך אותו. היהדות דורשת כוונה גדולה משמעותית, אבל היא דורשת ממנו כדי שהברכה שלנו תהיה שלמה, דורשת הבנה עמוקה, השתדלות, הסתכלות חיובית על העולם של אחר. לא סתם מברכים ביהדות. אנחנו מברכים ביהדות דרך המסורת שלנו ברגע שאנחנו באמת רואים את אחר, פנים אל פנים, מתייחסים אליו, מסתכלים עליו, חושבים עליו. ברכה ביהדות היא קשר ענקי של יחסים חיובים ומשמעותיים.
זאת הייתה פרשת השבוע עם הרב פונטורלו.
כשאדם אחד, יחיד ומיוחד, פוסע צד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך סיפור ישן, חלום רחוק מכאן. פוסע צד קטן, נושא את הבלתי יאומן מכל האנשים ובין אלפי דעות. פוסע צד קטן, נושא עיניו אל הבאות בתעוזה גדולה באומץ לב. ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. כשאדם אחד יחיד ומיוחד פוסע צד קטן אל עבר מה שכבר מזמן הפך לא אפשרי למין סיפור מקרי. פוסע צד קטן עושה את הבלתי אומן, למרות כל הקולות הוא לא ישקוט, עד שיסלול דרכו, עד שיפלו כל החומות. בתעוזה גדולה, באומץ לב ושתי עיניים בורקות. וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל בדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ להפוך את הקשיים להזדמנות. זה מתחיל בצד וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד ועובר לאנושות כולה. יש אלף אנשים ולכולם דעות, אלף מתלבטים אם לחיות או להיות סתם בן אדם, כלו בין החומות של הפחדים שלו שלו, של אנשים שלא עזו לנסות. תהיה האיש שלא פחד, שלא חשב יותר מדי מה יאמרו ואם כדאי. הכוונה תהיה לך כיוון, אמונה תיתן לך אמון בדרך. וזה מתחיל בצד, זה מתחיל בחלום, זה מתחיל באזור בבטן שתמיד ממשיך לנשום. זה מתחיל ממני וממשיך אליך גם, זה מתחיל בדיוק בפחד שניצחתי לא מזמן. זה מתחיל מדמיון וממשיך למציאות, זה האומץ לה...
השיר ששמענו עכשיו הוא של עדי אברהם, זה מתחיל בצעד.
וממשיך למסע, זה מתחיל מאדם אחד גובר לאנושות כולה. זה מתחיל מאדם אחד גובר לאנושות כולה.
הגענו לסיומה של התוכנית. תודה שהזנתם לרדיו ספרד בישראלית. נתראה ברביעי הבא.